הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
שכר גדול וערך גדול הזה. לכן, אז הוא אומר, בצורה כזאת אפשר על ידי אחדות, על ידי אהבת ישראל, כשהוא לומד, אז הוא מקיים בשביל השני שלא למד. או הלימוד או האחדות. למדנו היום פרשת שקלים, שהשקל זה 430, ונפש זה גם 430. למה מחצית השקל? אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא אמר לו למשה, שאתה מקריא להם בבני ישראל ונתנו חצי שקל, וכל שנה שבני ישראל קוראים מחצית השקל, אתה מרים אותם ומעלה אותם למעלה. ולמה? שהשקל זה חצי, שאדם יהודי לא נעשה שלם רק על ידי השני, רק על ידי האחדות, על ידי הזה. וגם כתוב שבראש חודש אדר מכריזים על השקלים ומכריזים על הכלאיים. אז יש פה שני דברים נפרדים. השקלים זה מראה על אחדות, מחצית השקל שיהיה השני איתו. ואילו הכלאיים זה מראה על הפרדה, שצריך להרחיק את הזרעים אחד מהשני. אז מפה אנחנו לומדים שלפעמים אדם צריך לקרב, לפעמים אדם צריך לרחק. שמאל דוחה וימין מקרבת, תלוי איך שאדם מתנהג. שמענו סיפור שהייתה בת אחת, עזבה את אביה, ויום אחד החליטה ללכת להודו ללמוד עבודות זרה. אביה מאוד בכה והתרגז, ואמר לה, אין לי עסק איתך, ואת יוצאת מהבית, לא רוצה לדעת ממנה ולא כלום. נסעה לשמה והתחילה ללמוד את כל השטויות שלהם, עבודות זרה שלהם. ברוך השם שזכינו בדורות שלנו למציאות שרבנו מורנו ורבנו עטרת ראשנו עליו השלום, שבנו ממשיך דרכו בכל מקום שהולך, בכל מקום שהיה, היה ממש הארת שכינה, היו מרישים את האורה שלו, וגם ממשיך נס כזה שהוא ממשיך את דרכו. זה מראה שכל מעשיו היו לשם שמיים. לא היה אחד בדורות האחרונים שירבה תורה, ירבה אהבת ישראל, ירבה כמו מורנו ורבנו עליו השלום, שידגן עלינו ויתפלל עלינו, והשם יאריך ימיו בטוב של מורנו שממשיך את דרכו ויתן לו אורך ימים ושנות חיים. אני אסיים רק בפסוק שאחד אומר, היה רב אחד שציווה את האדמור, ציווה את התלמיד שלו, אמר לו, כשאתה עוסק בעבודה אתה צריך גם כן לחשוב על השם, צריך לחשוב על התורה, על המצוות. אמר לו, כל דבר לחוד, תורה לבד, תפילה לבד, עבודה לבד. אמר לו, שאתה נמצא בעמידה, אתה לא חושב על העסק שלך? יצר רע מכניס לך כל מיני מחשבות על העסק. גם כשאתה נמצא בעבודה, אתה צריך לחשוב על השם. וזה הרמז בפסוק, לא תעשון איתי אלוהי כסף ואלוהי זהב. כשאתם איתי, כשאתם נמצאים איתי בעמידה, בתפילה, לא תחשבו על הכסף, על האלוהי זהב, אלא תחשבו אך ורק על הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא, כמה שאדם נקשר אליו יותר, כמה שאדם עושה יותר אהבה ואחווה ויותר דברים משם שמיים, הקדוש ברוך הוא מעלה אותו, ירצון שהשם יזכנו, לשמור ולעשות, ללמוד ולקיים, באורך ימים שנות חיים של מורנו ורבנו וכל המשפחה, עד ועד גואל צדק, אמן ואמן.
ברוך, והרב הגאון רבי אפרים לניאדו, הרב הראשי של ברזיל. הוא זכה ללמוד עם מרן לפני למעלה מ-50 שנה. ועמד איתו דף יומי כמה קבוצה של בחורים, היו באים כל צהריים, היו לומדים ברחוב אלקנה. יש מספרים שנמדו עם הרב חברותה, אין דבר כזה, היה אפשר ללמוד עם הרב חברותה. היה לנו איזה קושיה, היינו באים אליו, אמרים לו בית יוסף, אמרים לו משהו, מה, אין עונה לנו. ולא חברותה. אבל אז, לפני מעלה מ-50 שנה, היו קבוצה של בחורים, ישיבת פורת יוסף, בצהריים, היו מגיעים לבית של מרן, יושבים למטה, בחצר למטה, יושבים, לומדים ואיפה מי. והרב אפרים היה בינתם בין הבחורים שהיו באים, זכה ללמוד עם מרן, מה שלא כל אחד זכה. שיזכה להגדיל תורה לאדירה, לזכות הרבים. כשהיינו אצלהם בסן פאולו, בברזיל, שם חידשנו מחדש את התקנה של רבני החלבים, שלא לעשות גיור בקהילות שם, בחלבים, ניו יורק, ברזיל, ארגנטינה, היה צריך לחדש את זה. כי יש שם איזה כמה פרצת גדר, כמה חכמים בעיניהם, חילו, הקימו, עשו בלנק של בית דין, היום זה בלנק לעשות זה לא בעיה. אחד יכול אותו בלנק, ראש אבות בתי הדין בירושלים, מי מינה אותך, מה עשו אותך, יכול ככה אדם לעשות בלנק. היה שם איזה אחד שעשה בלנק והקים בדין ומתחיל לגייר. וזה היה פרצה חמורה. אז ביקש ממני רבי אפרים, שיהיה בריא, שנחדש בחדש את התקנה העתיקה שהייתה לפני הרבה שנים, 100 שנה, שהיה התקנה, וחידשנו את התקנה. אם רוצים להתגייר, שיבואו פה לארץ, נמידו פה כמה חודשים, יעקבו אחריהם, שבאמת רוצים לשמוע תורה ומצוות, יתגיירו פה. אבל לא לגייר שם. שם זה בעיה של התבוללות. הנה, ברוך השם, בקהילות החלביות, באמריקה, בברזיל, ארגנטינה, יש אפס התבוללות, ברוך השם. למה? בגלל שיש לו התקנה הזו, עובדים על התקנה הזו. אנחנו עשינו את זה מחדש, והחתמנו את כל הרבנים. אחר אפרים, הוא יזם את זה, והחתים שם את כל הרבנים, חוץ מאותו אחד שלא רצה לחתום, שישאר בבלנק שלו, שישאר. אבל עכשיו השיח לקרוש, הוא עמוד לפרץ, נחם. שיזכה לדעת תורה לאדירה, איכות ימים ושנים. יש לנו 3 שיעורים עד פורים. לכן, השבוע נדבר על לבא פרשיות, מה שנספיק. אחר כך, יש לנו עוד שבועיים על פורים. על מקרא מגילה, על משלוח מנות, יש הרבה מה לדבר. נדבר השבוע על לבא פרשיות. היום קראנו, התחלנו היום, פרשת שקלים. זה הפרשה הראשונה של לבא פרשיות. שבוע הבא יש הפסקה. שבוע שחרב זה פרשת זכור. כולם יודעים שכל הפרשיות, חוץ מזכור ופרה, כל התורה שקוראים, זה רבנן. זה לא דין דאורייתא. אבל יש חידוש. מרן החידה בספרו יאיר אוזן, וגם חזר על זה פתח עיניים, שתי מקומות. הוא כותב שמשמע מתוספות שרבי יהודה שרליון, שהיה רבו של אור זרוע, לפני 850 שנה, שמשמע מדבריו, שכל 4 פרשיות האלו, שקלים, זכור, פרה והחודש, הם מצווה מן התורה. אתה מן התורה, ויש איזה דין דאורייתא, יש לזה. כך הוא כותב. בתוספות שלנו, בברכות, בפגים על עמוד א', שם כתוב, כמו פרשת זכור, שצריכים לקרוא מהתורה, וידוי מעשר וכדומה. משמע, יש עוד משהו, כמו פרשת זכור. מה עוד משהו? יכול להיות פרשת פרה, שגם היא דאורייתא. הגאון מווילנה כותב שזה נוסחה משובשת. מה זה כמו? פרשת זכור. מה זה כמו פרשת זכור? לא צריך לגרוס כמו. אבל אם נגרוס כמו, אז מקסימום יש לנו עוד פרשה אחת. פרשת פרה. אבל שפרשת שקלים, פרשת החודש, שיהיו מדאורייתא, רואים בתוספות, לא כך. יש ספר גינת ורדים. הוא היה לפני 370 שנה, באברהם הלוי. הוא כותב, מרגילה בפומיו דרבנן, שכל 4 פרשיות הללו, שקלים, חודש, פרה, זכור, כולם מצווה מן התורה. ולא ידעתי איפה כתוב בתורה, איפה רמוז בתורה לקרוא פרשת שקלים, או לקרוא פרשת החודש. תיקון חכמים, אחד באדם מכריזים על השקלים, לכן שבת שלפני ראש חודש אדר, כמו שעשינו היום, קראנו פרשת שקלים להזכיר לציבור, פרשת שקלים זה זכר למה שהיה מחצית השקל, היום אין לנו מחצית השקל, זה היה אז בשביל הקורבנות, אין לנו היום קורבנות, זה רק זכר לדבר, זה דרבנן. מאיפה הם, חכמים אומרים שזה מצווה מן התורה? התלמיד שלו, רבי ישוע שבבו, הוא היה לפני 330 שנה, משהו כזה, יש לו שוט פרח שושן, מזכיר אותו אחידה, מביא אותו הרבה. גם הוא כותב, שקריאת ארבע פרשיות האלו, זה מצווה מן התורה. איפה מצאו שזה מצווה מן התורה? הרבה השאירו את זה בצריך עיון. אפשר להסביר את דבריהם. אם אמרו חכמים משהו, נגידו סתם, זה לא דורנו, לפני 350 שנה. אני צריך להסביר את זה כך. קודם כל, כך משמעה בתוספות ביהודה שריליון, לפני 850 שנה. זה דבר ראשון. דבר שני, יש בית חדש שכך הוא לומד, אומר, כל שבת ושבת, ושני וחמישי, מצווה מן התורה, לקרוא קריאת התורה. כך הוא מחדש. יש בגמרא, מסכת בבא קמא, בדף פבית עמוד א', שם כתוב, מי דכתיב, וירחו שלושת ימים, ולא מצאו מים. דורשי רשומות אמרו, אין מים אלא תורה. עמדו הנדיים שבתו דור, ואמרו, מה זה? אין להם איזה משהו קבוע ללמוד תורה בעם ישראל, יעבור עליהם שלושה ימים בלי תורה, הלכו ותקנו לקרוא ספר תורה שני וחמישי, ובשבת ושחרית. זאת אומרת, שלא יעבור שלושה ימים בלי קריאת התורה. עזרא הסופר, הוא בא ותיקן שיקראו גם במנחה מפני יושבי קרנות. בהתחלה הגמרא אומרת שעזרא הסופר תיקן. הגמרא מקשה עזרא הסופר תיקן, הרי נביאים שבדור של משה רבנו תיקנו את זה. אז אמרה הגמרא, לא, עזרא הסופר תיקן שיהיו שלושה עולים, ושיהיה עשרה פסוקים מינימום בשני וחמישי, זה עזרא הסופר תיקן. אבל עצם לקרוא בתורה, זה גם נחלה מנביאים שבאותו דור. הרמב״ם כותב, פרק י"ב מנחות תפילה, משה רבנו תיקן להם לישראל, שיהיו קוראים בתורה שני וחמישי בשבת. הוא מסתבך על הירושלמי. ידוע שהרמב״ם הרבה בונה דבריו על הירושלמי. בירושלמי כתוב שמשה רבנו תיקן. אצלנו הגמרא כתוב, עמדו נביאים שבאותו דור. מה זה? צריך להגיד, הנביאים שבאותו דור, מסתמע עשו את זה על פי דעת גדול הדור. מי היה גדול הדור? משה רבנו היה גדול הדור. עמדו נביאים שבאותו דור ותקנו, מה פירוש? הנביאים על דעת משה רבנו. לכן כותב בירושלמי ורמב״ם על פי זה כתב, משה רבנו תיקן להם לישראל שקוראים בתורה שני וחמישי. אומר הבית חדש, אם ככה הגרסה כמו בירושלמי, שמשה רבנו תיקן, אז הלכה למשה מסיני. זה לא סתם תקנה של חכמים האחרונים, הלכה למשה מסיני, אז זה נהיה דור, הייתה... נכון שכן, ארבע פרשיות, שזה תקנה מקבועה של פשקלים, והחודש, שזה דור הייתה. ככה צריך לפרש מה שאומר גינת ורדים. מגילה פרמיד רבנן, מה שאמרו שזה דאורייתא. למה זה דאורייתא? משה רבנו תיקן. אם משה רבנו תיקן, זה הלכה למשה מסיני. יש רשבץ בשמעון בר צמח. הוא נשאל, אדם היה בית כנסת, שמע קריאת התורה, והבעל קורא, היה נער צעיר, לא הכין טוב, וכל פסוק טועה, 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 טועה. תרגז, אדם אחד, קם אמר, אני נשבע, שיותר אני יודע שמחשף אותו יותר. גמרנו. אחלה השבועה שלו. צריך ללכת לחכם להתיר. הוא אומר, הרשבץ לא אחלה השבועה שלו. זה נשבע על מה שכתוב בתורה. כמו מתניע מה שכתוב בתורה. אתה מחויב בתורה לשמוע קריאת התורה. מה אתה נשבע על לא שמחשף התורה? ולכן אומר, לא צריך אפילו התרה. לא אחלה השבועה שלו. מה רואים? שהוא הבין שזה דאורייתא. זה לא דין דרבנן. משמע שזה דין דאורייתא. הריטב"א, מסכת מגילה. מדף י"ז עמוד ב', מי שיראה שמה, משמע שגם הוא סובר שקריאת התורה זה מצווה מן התורה. גם הסמק, ספר מצוות קטן, גם משמע שהוא סובר שזה מצווה מן הדאורייתא. רוב הראשונים משמע לא כך. לחדש, להגיד שקריאת התורה שני וחמישי ושבת זה דאורייתא, זה חידוש. עכשיו הסברנו את זה למה אמרו ככה, מאיפה יצא המקור הזה. הסברנו את זה. אבל מרוב הראשונים משמע לא כך. תראו, יש לנו הראש, מסכת ברכות, בדף ממזיין עמוד ב'. שבוע שעבר הזכרנו את הגמרא שמה, מעשה ברבי אליעזר, שבא לבית כנסת, ורצו להתפלל, ולא היה להם מניין, היה לו את העבד שלו, תביא עבדו, היה לו גט מוכן. גט מוכן, בלי תאריך בשום דבר. אם היה תאריך, אז זה גט מוקדם, גט מאוחר, היה בעיות. היה גט מוכן, כתבו את זה, כי בשבת לא כותבים גט. ברגע שהיה צריך להשלים אותו למניין, אם נגיד שזה היה בשבת, כן, לקח את הגט, נתן לזה תביא עבדו, שחרר אותו וצרף אותו למניין. הגמרא מקשה, אמר רבי יהודה אמר רב, לעולם בהם תעבודו. אסור אדם לשחרר את עבדו, כל מה שחרר את עבדו עובר בעשה. עונה הגמרא מצווה שאני, מצווה הבאה בעבירה. עונה הגמרא מצווה דרבים שאני. הראש אומר, אפילו שזה מצווה דרבים דרבנן, נקדשתי בתוך בני ישראל, שזה דבר שבקדושה שנאמר בעשרה. זה דרבנן, זה לא דאורייתא. התורה מתכוונת להגיד על קידוש השם, שבאים לגזור על אדם גזרה, שיעבור על דבר תורה, כמו למשל, מה שכתוב, ירק ועל יעבור, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ירק ועל יעבור. זה נקדשתי בתוך בני ישראל, שזה בעשרה, אבל זה לא מדבר על קדיש וקדושה, זה אסמכתא. זה דרבנן, שאין לך קדיש וקדושה וחזרה, אלא בעשרה. אז איך הוא עבר על עשה, לעולם בהם תעבודו, בשביל מצווה של דרבנן? אמר הראש, כן, דרבנן. למה? כי זה מצווה דרבים. מצווה דרבים, אפילו דרבנן, היא חשובה. לכן הוא ביטל על עשה, עבר על עולם בהם תעבודו, כדי שחרר את עבדו. ממשיך ואומר הראש, ואין לומר שכאן מדובר בשבת פרשת זכור, שחיוב הקריאה מדאורייתא, ולכן הוא שחרר את עבדו, כי זה דאורייתא, כי בגמרא כתוב סתמה, מעשה רבי אליעזר שחרר את עבדו, לא כתוב שזה היה בשבת, או שבת זכור, לא כתוב, משפיע גם במשך סתם השנה שחרר את עבדו, סתם מתפלל חזרה וכדומה. מה היה במינה? שאולי נגיד שמדובר בפרשת זכור, שאז זה דאורייתא, ואם זה דאורייתא, לכן הוא עבר על עשה, כדי לקיים מצווה דאורייתא. מצווה דאורייתא, יכול לקרוא ספר תורה ביחידות. יש אנשים שני ספר תורה הבית שלהם, יכולים לקרוא ביחידות. מה דאורייתא? דאורייתא לזכור את עמלק. הנה, קראתי בספר תורה, זכרתי את עמלק. אלא מכאן מוכיח חתומת הדשן, מרי ישראלן, שמשמע מדאורייתא שיהיה בעשרה, בחידוש דין. מדאורייתא צריך לקרוא פרשת זכור, ולא סתם פרשת זכור, אלא צריך שיהיה בעשרה. לכן הוא כותב, בני המושבים שאין להם מניין, צריכים לבוא לעיר בפרשת זכור, להוציא ספר תורה ולשמע פרשת זכור בעשרה. מעתיק אותו מראה בסמת תרפ"א, מעתיק אותו בשולחן ערוך, שבני המושבים צריכים לבוא. למה? יכולים לקרוא ספר תורה ביחיד. אלא חכמים הוסיפו דין, צריך שיהיה בעשרה. רבי צבי אלימלך מדינו, הוא כותב בספרו מגיד תעלומה, שכל מה שחכמים הוסיפו על דבר תורה, זאת אומרת, הם עקרו את הדין דאורייתא, שלא יוצאים מדוחבה מדאורייתא, אלא אם כן יהיה מה שחכמים תקנו. למשל, אמרו חכמים שיהיה קידוש על היין. מי שקידש בתפילה, מי שקידש לא על היין, גם מדאורייתא, כלום לא יצא מדוחבה. עקרו חכמים דין דאורייתא עד שיעשה כמו שהם רוצים. זכרו כיין ובנון, נזכיר את דודיך מיין. זכור את מה שמעת הקדושו. פה למדנו שיש קידוש על היין. אם זה לא על היין, אז גם מדאורייתא לא יצא ידי חובה. אני לכל הפחות, אני קידשתי מתפילה, אמרתי בקראת הקידוש, מדאורייתא אני יצא ידי חובה. לא, גם מדאורייתא לא יצא ידי חובה. תוספות סוכה, מדף ג' עמוד א', מי שהיה אוכל בסוכה, בראשו ורובו, היה, השולחן שלו היה חוץ לסוכה. יש גזרה שמשך אחרי שולחנו, ואז יוכל חוץ לסוכה. אם ככה עשית, אמרו להם בית שמאי לבית הלל, אם ככה עשית, לא קיימת מצוות סוכה מימיך. למה? זה רק גזירת חכמים, שמא יימשך. אם לא נמשך אחרי שולחנו, ואכל בסוכה, ראשו ברובו היה בסוכה ואכל בסוכה. מדאורייתא יצא ידי חובה. הוא אמר, דין דרבנן. אלא גם מדאורייתא הם עקרו חכמים. כשחכמים עשו דבר, תוספת על דין דרבנן, על דין דאורייתא, אז אמרו שאם לא תעשה את זה, גם מדאורייתא יוצא ידי חובה. אם כי יש לחלק. ונטוס פוצוקה ג' שם זה גזירת חכמים לכל תקנות חכמים אבל אם נאמר שבאמת אין חילוק אז גם לגבי פרשת זכור חכמים קבעו שיהיה פרשת זכור בעשרה הוא יקרא פרשת זכור ביחידות לא יצא ידי חובה גם מדאורייתא לא יצא ידי חובה חכמים עקרו אמרו צריך לקיים את זה שיהיה בעשרה לכן צודק התמת הדשן ומרן השולחן ערוך שהעתיק אותו בני המושבים שאין להם עניין צריכים לבוא לעיר לשבות כאן בשבת, כדי שיוכלו לקיים מצווה שדאורייתא פרשת זכור. יכולים לקרוא פרשת זכור בשמונה, בתשעה, אין להם עניין במושב שלהם. לא, לא יוצאים בידי חובה. חכמים קבעו בעשרה, צריך שיהיה בעשרה. זה מתכוון הראש להגיד. ואין לומר שמדובר שרבי אלעזר שחרר את עבדו ועבר על עשה, כי זה עדין דאורייתא. למה דאורייתא? כי עקרו חכמים, אמרו צריך שיהיה בעשרה, לכן שחרר את עבדו. אין לומר ככה. למה? כי סתמה הגמרא אמרה. הגמרא לא אמרה שמדובר בפרשת זכור. אבל אם היינו אומרים פרשת זכור, מה פירוש? כמו שפירשתי עכשיו. שהחכמים עקרו דין דאורייתא, אמרו צריך שיהיה דווקא בעשרה. טוב, כל זה משמע מהראש, הוא מחפש להגיד, אולי מדובר כאן בקריאת התורה דאורייתא. מה דאורייתא? פרשת זכור. לפי הירושלמי, לפי הבית חדש, לפי הריטב"א, לפי הסמ"ג, לפי הרשב"ץ, לפי כל אלו, כל קריאת התורה, שני וחמישי, שבת, תמיד, זה דאורייתא תמיד. למה צריך לחפש? ואין לומר שאירא, תגיד, אין לומר שאולי אירא בקריאת התורה. שם כתוב שחרר את עבדו, יש לימו למניין. למה? לא לחזרה שזה דרבנן, אלא לקריאת התורה, וזה דאורייתא. לא, הוא לא אומר כך, אומר פרשת זכור הוא ממציא. משמע, שאם זה לא פרשת זכור, הראש הבין לפשטות שהמצווה של קריאת התורה זה דרבנן. ככה משמע בתוספות רבי יהודה החסיד, מברכות, ג' עמוד א', תוספות שלנו, גם משמע ככה, יש גם בצד תוספות ישנים, גם משמע ככה, הראש שהזכרתי, ככה משמע מרוב הראשונים, שקריאת התורה תמיד, כל השנה כולה, זה דרבנן. הרמב"ן, מסכת מגילה, בדף א' עמוד א', כותב הרמב"ן, קריאת התורה זה חובת ציבור, לא חובת יחיד. זה לא חובה כל אחד ואחד לשמוע ספר תורה, אלא זה חובת ציבור. יש לך עשרה בספר תורה ותקרא בספר תורה. אין לך עשרה, אין את החובה הזו. זה לא רק דרבנן, זה דרבנן רק בעשרה. אם אין לך עשרה, אין. יש דווקא מינה, מישהו הולך בחוב בבוקר, הולך להתפלל, מישהו מהחלון, קומה שנייה, צועק לו, בית האבל למשכן, תבוא להשאיר לנו מניין, תבוא. זה שני וחמישי. יש ספר תורה? לא. ידוע שלפי הקבלה, לפי הזוהר הקדוש, אסור לטטל ספר תורה ממקומו, אפילו לצורך תפילה בציבור, בית האבל וכדומה, אסור. רבנו אריזל, היה לו חולי עמיים. שלוש שנים לא התפלל בציבור. אולי פרשת זכור, אבל כתוב שלוש שנים, התפלל בבית שלו ביחידות. ולא הביא ספר תורה לבית שלו. הוא יכל להביא מניין, השכנים שלו, מי לא יבוא לפלל עם רבנו אריזה, יכל להביא מניין, ויכל להביא ספר תורה, ולקרוא ספר תורה בציבור, במניין. לפי הזוהר הקדוש, לא מטלטלים ספר תורה. זהו. הוא קנה את מקומו, רק בכנסת, בכנסת, אבל לא תוך בית. אפילו בני האדם החבושים בבית הסוהר, רק לא מבין להם ספר תורה. כמו שכתוב בירושלמי, כבוד שאדם ילך לספר תורה, לא הספר תורה יבוא אליו. נפסק ההלכה בשולחן ערוך, אלא מה? כל מה שכתוב שלא להביא ספר תורה אלינו, זה בשעת התפילה. נתפלל, הגיע לקריאת התורה, כל הציבור מחכה, הולכים לבית כנסת, מביאים ספר תורה, מביאים את זה, זה לא כבוד. לך אתה לספר תורה, מה הספר תורה מביא אותו אליך? מה שעקר, מביאים את זה לפני התפילה, או יום יומיים, בירושלים כתוב יום יומיים, אבל לא דווקא יום יומיים. הקפד האיש שלא יהיה בשעת התפילה. לפני התפילה, בשעה שש בבוקר, מישהו הולך בכנסת, מביא עשרה אנשים, לוקחים לספר תורה. אם זה ברכב, לא צריך עשרה אנשים. מביא את זה לבית שלו, וקובע לו מקום טוב בבית, בית האבל, אנשים ירא שמיים. אם זה אנשים ששם יושבים, גברים ונשים ביחד, יושבים שם אנשים בלי צניעות, מדברים לשון הרע ורכילות, זה כבוד שספר תורה יהיה בחדר כזה? אז אני לא מדבר. מדבר במשפחות ירא שמיים. שרוצים להביא ספר תורה בכנסת לבית האבל, מותר להביא בספר תורה, בתנאי שיביאו את זה לפני התפילה. מעשים בכל יום, בית האבל הרבה, מביאים ספר תורה, מחידים לו מקום, או זה תיבה, או זה, ועושים פרוכת על זה, מביאים ספר תורה. לא חוששים לזוהר הקדוש. אנחנו עושים כמו שכתוב בירושלמי, כמו שכתוב בהלכה. הרבה בחור, תענה, תשאים לנו מניין. יש ספר תורה? לא. לא יש לנו ספר תורה. אז מה, אני אבטר על ספר תורה? יום שני וחמישי. ואיך אחרי התפילה, תבוא להתפלל אצלנו, נלך אחר כך לזכור מוישהו, למוסיוף, ותשמע ספר תורה. לא, אני לא יכול, אני מהר לעבודה, אני מהר לכולל, אני מהר לבדין, אני לא יכול ללכת לשמוע ספר תורה במקום אחר. אני מבטר, לא רוצה לפלל אצלכם. מה יותר עדיף? לזכות אותם? שאין להם עניין לבית האבל? או שישמע ספר תורה? לפי הרמב"ן, זה חובת ציבור, זה לא חובת יחיד. אז עכשיו אתה ציבור, פלטת בציבור שם למעלה מעשרה בית האבל, שאין להם ספר תורה. כיוון שזה חובת ציבור,
תוותר על ספר תורה, ותבוא תתפלל איתם, תוותר על ספר תורה. אם אתה יכול אחרי התפילה, לך לשמוע על ספר תורה בכנסת, באיזה מקום, תבוא עליך ברכה. אם אתה לא יכול, יש לך ברירה, או לוותר על המצווה של זכות הרבים, להשלים להם למניין, או זה, יותר עדיף שישלים להם מניין. כך כתבנו בעקות יוסף, לפני למעלה מ-30 שנה. היה הגאון רבי יוסף בר שלום, עליו השלום, היה הרב של בת ים. יש לו שוט נצח יוסף, ושם הוא חלק עלינו. מותר לו חלוק, מה יש? דקה של תורה. חלק עלינו שאין דבר כזה, צריך ללכת פלא בכנסת, ספר תורה. הוא ראה מה שהבאתי את הרמב"ן, הוא עונה על זה. מה זה הרמב"ן מחוות ציבור? אז תמיד אדם מגיע חוות ציבור, הוא לא יחייב במצוות קריאת התורה. לא, מחוות ציבור, חוות ציבור. הוא לא הבין את זה, מה זה, מה פירוש חוות ציבור, מה הכוונה? ולכן אומר, צריכים להתפלל בבית כנסת ולא בתאווה, לוותר על השלום למניין. חלק. טוב, אני עניתי לו אחר כך, שלחתי לו בזמנו, 30 שנה. אני עונה בדרך כלל שאני רואה שמישהו מקשה, מחפש את האמת ולא מחפש לקנטר או להתגדל, אז אני עונה. שלחתי לו מרתח, אמרתי לו, הפירוש חוות ציבור זה כך. כל אחד ואחד מעם ישראל צריך להשתדל להיות חלק מהציבור. לבוא להתפלל במניין, זה הפירוש חוות ציבור. לבוא למניין, ויש פה ציבור של 10, ואז ספר תורה, יש חוות ציבור. אבל זה לא חוות יחיד. כדי להמחיש יותר, פרשת זכור זה חוות יחיד. קידוש זה חוות יחיד. הבדלה זה חוות יחיד. תפילין, קריאת שמע זה חוות יחיד. כאן זה לא חובה יחיד, יש לך 9 אנשים, לא מוציאים ספר תורה. ואפילו אם יש לך 10, אם אחד מהם מחלל שבת בפרסיה, מחלל שבת, רשע, נוסע בשבת, לאשדוד, הכל, לא מצרפים אותו למניין. לא, אפשר לצרף אותו למניין, אני אגיד קדיש על אבא שלו, על אמא שלו, שיגיד קדיש. אבל לעשות חזרת השעץ, או להוציא ספר תורה, לא מצרף למניין. זה לא משנה איזה חילוני זה. אם זה חילוני שהתחנך ברוסיה, או התחנך פה בבית הספר חילונים, סוף סוף הוא מחלל שבת. מה אכפת לי מה הוא נקרא, איך תגדיר אותו? תינוק שנשבע לבין הגויים, תגדיר אותו, לא, זה לא משנה איך תגדיר אותו. סוף סוף הוא מחלל שבת בפרסיה. אתה לא יכול לצרף אותו לגיד חזרה, יש פה 9 דתיים, העשירים יצטרף, ותוציא ספר תורה תוציא. זה בכלל לבטלה, או לעשות חזרה, זה בכלל לבטלה. ערבית זה קדיש. נמצאים בית הקברות ביום השנה, ויש שם 10, אחד מהם מחלל שבת, תצרף אותו לקדיש. מה, יש בכלל לבטלה בקדיש? אין בכלל לבטלה. לכן, מחלל שבת לפרסיה, מצטרף לקדיש, 10. מה שאין כן חזרה, קריאת התורה, שזה ברכה לבטלה, לא מוצאים 10. צריך שיהיה במניין שומרי שבת, מניין דתיים. אני סיפרתי פעם, הייתי בית שבת, לפני 25 שנה, אולי יותר, הייתי בית שבת בצפון תל אביב. רמת סך, זה כך, רמת משהו, רמת הנשיא, משהו כזה. והיה שם ציבור גדול, 150 איש. הרב של המקום אומר לי, כדור רואה את כל הציבור הזה, יש לי כאן בקושי מניין שומרי שבת. שם רחם. בקושי מניין שומרי שבת. כולם חינוניים. ואז הם באים לבית כנסת, והוא מקרב אותם. לאט לאט הם יחזרו בתשובה, ישמעו דרשה לפני מוסף, יגיד להם דברים, איזה סיפורים, מגיד מדובנה, לא יעשה להם קושות ותירוצים, מה הם מבינים? אלא גיד דברים שמגיד מדובנה, סיפורים, כמו שמרני הרגיל לספר, יחזרו בתשובה לאט לאט. הוא שואל אותי מנתיים, מה אני אמור לעשות? יש לי מניין שומרי שבת, כל שבת הם עלו לתורה, בסוף האנשים התפרצו, מה אתם כל שבת עלו לתורה? מה אני אמור לעשות? אמרתי, אני חברה, אתה חייב שיש 7 עולים דתיים. אתה יכול לעשות עוד 3, למשל, 4, גם העולה, מוסיף. והמוסיף, יהיו אלו המחיילי שבת שיעלו בקשיש, שיעלו מוסיף. אבל שיהיה בסך הכל 7 עולים בספר תורה, אנשים יראי שמיים. כי מחיילי שבת יפרסיה, הוא לא יכול להצטרף ל7 עולים. מה שתחשיב אותו. אפילו נפסוק כמו החזון איש, שזה לא פשוט. נפסוק כמותו, שהחילונים שינמנו זה נקראים תינוקות שבו לבין הגויים. הסביר החזון איש, היום אנחנו נמצאים בהסתר פנים. אין לנו ניסים. יש הסתר פנים. היום הציבור נהיה עדרים עדרים הציבור. אין לנו הסתר פנים. אין לנו ניסים ונפלאות, כמו שהיה בזמן הגמרא. בזמן הגמרא, התנאים והאמוראים, היו עושים כאלו מופתים, שמי שהיה מחלל שבת, מי שהיה פורק עול, היה צריך להיות חצוף ועס פנים מיוחד. לכן אמרו, לא מצטרף למניין, מורידים ולא מעלים. כל החומרות שיש במחלל שבת, אמרו את זה אז. הנה הגמרא, מסכת סנהדרין, פרק חלק, הגמרא מספרת, פעם נכנס איזה מישהו לבית המדרש, הוא היה משונה, אף שלא היה מחמץ' ככה, היה מרובע. שאל אותו אחד, מן חבריי את? מי ברא אותך? אחד החברים שלי? הוא אומר, הנה, טוב לעפרך. במקום נהיה גוש עפר. תראו מה זה, מילה של מורה, מילה של תנה, אומר, טוב לעפרך, חוזר נהיה. אמרה לא מספרת על רבה שהיה בורא עגלת תלתה, רחום מעלה ימד השבתה, היה יושב ביום שישי ולומד, בא אצלו הרבנית אשתו, כבוד הרב, המקרה ריק, אין פה שום למי שיעזור לנו, שום דבר, צריכים להכין חמין, עונג שבת זה דאורייתא, חמין זה דאורייתא, כך כתוב, תרגום אותה בנזיאל, כך כותב הרשב"א בתשובה, כך כתוב בעקוד יוסף, שזה דאורייתא, אני אין שום דבר, בית ריק, אין חמין, אין שום דבר, חכי, חכי, יוצא לחוץ, לחצר, לוקח עפר, עושה דוגמה של עגל, לא עגל מסכה, דוגמה של עגל, לוקח ספר היצירה שחיבר אותו אברהם אבינו. יש אומרים שאדם הראשון חיבר את זה. יותר נראה אברהם אבינו, ככה כמה, תפסו כמה ארונים. זה שמות של מלאכים. הוא עשה שבע עקפות סביב לצורה של העגל, והשביע את המלאכים, פתאום אתה רואה קורם עור וגיטים, וירגליים וידיים ועיניים וזנב ואוזניים, הכל. אמר פתאום, עגל. הביא אותו למטבח, תביא סכין, שחיטה בלי ברכה, זה רק מראה את העין, זה לא, זה נברא על ידינו, לא נברא מעשה בראשית. אמר לה, שחיטה בלי ברכה, הנה יש לך בשר עכשיו, כל השבוע. ואיזה בשר? היה חלק בית יוסף, לא יחשב בית יוסף, חלק בית יוסף הטוב ביותר שיש, לפי כל החומרות, לא מה שהיום עשו, חלק קריאה, לא חלק קריאה ולא בטיח, אלא היה חלק, באמת חלק אמיתי, בבשר טרי, עגלת תלתה, שלישי לבטן, לא בכור, שומע הרב משה דגן, שמעת, כן, לא בכור שיש לו בשר יבש, לא ילד זיכוני שעשה שלו יותר מדי נמוח, אלא כמו שלישי לבטן, היה בשר שלו טוב, ככה היה עושה בכל יום שישי, רבותיי, תחשבו, כל יום שישי יש לה בשר לכל השבוע, שישי הבא נגמר הבשר, עוד פעם רוצה לחצר ועושה עגל, איזה יופי, תראו לעצמכם, דבר כזה היה קורה בדור שלנו, היה מגיע אב כדורי לבנייני האומה, בקנה של הבוחרים למשל, היה מביא שם עפר, עושה שבע עקפות ובורא עגל. כולם היו חוזרים בתשובה, נכון? אפילו ליברמן היה חוזר בתשובה. מה, ככה עשה בורא עגל? זה היה בזמנם, היה כל מיני מופתים שהיו עושים התנאים והמוראים. זה היה מחזק בירת שמיים. אם ככה התנה עושה, כתוב, שמעו טוב, כל תנה, כל אמורה ששמו מוזכר בגמרא, יכול להחיות מתים. אם הוא לא יכול לחיות מתיים, הגמרא אומרת, הוא צובה מרבנן. טוב, איש עצמו, מה השם שלו? מה הוא צובה מרבנן? תגיד, מה קוראים לו? הוא לא יכול לחיות מתיים, הוא צובה מרבנן, אחד החכמים. יכול לחיות מתיים? רבי יוחנן, השלקיש, רבי אמר, רבי עשה, אביי, רבה. זה מורים והתנאים. אומר החזון איש, כשהיה כאלו מופתים, ובא מישהו מחלל שבת, אוכל חזיר, עושה בשבת, זה יכול להיות חצוף גדול, עס פנים. על זה נאמר, מורידים ולא מועלים. אם הלך מחלל שבת בזמנם ברחוב, נפל לתוך בור, הוא צועק, הצילו, הצילו, שם תהיה קבורתו, תשאיר אותו. אם נסע באופנוע, נכנס באיזה עמוד, באיזה מקום, ומאבד דם, שיאבד דם, מיטתו זה כפרתו, שם תהיה קבורתו. זה היה בזמנם, שהיה כאלו ניסים ונפלאות, כאלו מופתים. אז מי שחלל שבת הוא חצוף גדול, לכן שם תהיה קבורתו. השם כן בימינו היום, יש הסתר פנים. מה? שואל על יתרו, שומע שבא שאלת כבר. כן, ברוך אתה, אדוני, אני אומר לך העולם, שהכל נהיה בדברו. טוב, נו, בסדר. אז אמרתי שהיום החינונים שלנו היום, הם מקרים תינוקות שנשבו לבין הגויים. זה הכרעת החזון איש, אבל זה לא אומר כדי לצרף אותם למניין. אין לזה שום קשר. אנחנו צרפים אותם למניין לקדיש. אבל לא להגיד קדושה ולא לומר ספר תורה, לא צריך שיהיה עשרה. מה פירוש חובת ציבור? אני חוזר להסביר. חובת ציבור, כל אחד ואחד מעם ישראל צריך להיות חלק מהציבור. לך לבית כנסת בשבת, שני וחמישי, לך לבית כנסת. זו חובת ציבור. אבל אם אני הולך לזכות הרבים, הולך להשלים עניין לבית האבל, ושם אין ספר תורה, ואני מוותר על ספר תורה, הנה חינם, כי זו חובת ציבור. זה הרמב"ן מתכוון להגיד. חובת ציבור זה לא חובת יחיד. להפוק מקידוש, מהבדלה, מזכור, מקרא מגילה, כל הדברים חובת יחיד. פה זה לא חובת יחיד, זה חובת ציבור. אני שלחתי לו לרב בר שלום תשובה בדבר הזה, אבל נעשה, נשאר בדעתו, דעתו, שעדיף תפילה בית כנסת, מאשר להשלים עניין לבית האבל. אני לא חושב ככה, כמו שהסברתי את זה יפה, יש חובת ציבור, כמובן זה לא חובה, אני יכול עכשיו לזכות הרבים, להשלים עניין, ושמוע ספר תורה אני אוותר על זה. זה הפירוש, חובת ציבור. עוד נפקא מינה, אדם רוצה ללמוד באמצע קריאת התורה. יש כאלו אנשים שלא יכולים להתנתק מהלימוד, בפרט שמתפללים, לא יכולים להתנתק מהלימוד. ואז באמצע החזרה, באמצע קריאת התורה, תראו אותם יושבים ולומדים. מותר דבר כזה לעשות? עושה דבר, יש ברכות. בדף ח' עמוד ב', הגמרא מספרת על רב ששת, היה מעדר הפה, הספר תורה נמצא כאן, מסתובב וקורא, לומד. לוקח גמרא, דף יומי, ויושב ולומד. הגמרא מספרת על רב ששת. השאלה, לומדים מזה הלכה? חלק גדולה בראשונים. יש אומרים, שני רב ששת שהיה סגי נאור, היה עיוור. והעיוור פטור משמיעת ספר תורה. דברים שבכתב, יהיה תאר שם נורא בעל פה. אז לכן, הרששת סיבב את הראש שלו ולמד תורה כי הוא פטור. לא למד בתוך ספר, הוא היה סגי נאור. סיבב את הראש שלו ומלמל מה שהוא יודע בעל פה. ידעת כל התורה מסתמה בעל פה. אני הכרתי חכם אחד, גם כבודו הכיר אותו, חכם יוסף זרוק, לא זוכר אותו, היה יודע את הגמרא בעל פה. היה מישהו, חברותו שלו, קורא לו את הגמרא, הוא היה מתקן אותו. אני זוכר, היה מתקן אותו ואומר, מה בעל פה? היה יודע את כל השס, כולו יודע בעל פה. זה בדורנו, בדור שלנו. ודאי רב ששת ידע את כל התורה בעל פה. אבל היה מסביב את הראש שלו, שולר כאילו כמו כולם ומצפצף על הספר התורה. ככה מטה את פניו. יש שאומרים, דווקא רב ששת, שהיה תורתו אומנותו, רק הוא יכול לסביב את הראש וללמוד באמצע הספר התורה. אבל אחד מהציבור, לא. יש אחרים שלא. הנה לכם, הגמרא סיפרה את זה, נגיד לנו הלכה, שאם אדם אותו לעשה פניו, יכול. יש גם מחלקים בין זמנם לזמננו. זמנם היה הראשון מברך אשר בחבן מכל העמים, גומר עד שני, השני עולה בלי ברכה, שלישי עולה בלי ברכה, אסמך הברכה של הראשון, האחרון, שביעי, ואיך השם נתן לנו תורתו, תורת אמת. זה האחרון. אז כל מי שבאמצע, שבעה עולים, היו עולים בלי ברכה, היו עולים. אם אדם מדבר בדברי תורה באמצע, אז זה עשה הפסק. הרי הברכה של הראשון עולה בשביל כל הציבור. אולי יקראו לך אחד העולים, חמישי או שישי, יקראו לך. אז בזמנם, שהיו שבעה כאלו עולים, הנה חנם היה אסול. אבל היום בימינו, שכל אחד עולה לספר תורה, מברך ברכה ראשונה, ברכה האחרונה, כך כותב הכל בו, ככה מחלק. גם כן, השבועי הלכת, הביאו שם רבנו שמחה, שגם אומר ככה. אומר הבית יוסף, שאר הראשונים לא חילקו בין זמנם לבין זמננו. הביאו את הגמרא, זו פשטות. משמע שאין חילוק. הרי והרמב״ם למשל, הם אומרים שדווקא מי שתורתו אמנותו, כמו רב ששת, תורתו אמנותו, יכול ללמוד באמצע קריאת התורה. יש לנו היום תורתו אמנותו, שיהיה פטור מתפילה, איפה יש היום תורתו אמנותו? אין לנו תורתו אמנותו. אנחנו חותמים לצבא, רק שלא ישמיעו אותי שמה, חותמים תורתו אמנותו, זה לפי ערך של הדור. לפי הדור שלנו, יחס לליברמן, אנחנו תורתו אמנותו. זה הכוונה. אבל לא כפשוטו. מה זה, זה, זה הפירוש תורתו אמנותו. אדם תורתו זה, רבי שמעון בר יוחאי. רבי אלעזר בנו, יושבים בכל המה במערה, יושבים ועוסקים בתורה, כלום לא מעניין אותם העולם הזה. היו גורים את השעס, פעם בחודש עושים תפילה, מה עכשיו שחרית? יאללה, עכשיו שחרית. עוד, ממשיכים, מה עכשיו ערבית? עכשיו ערבית. היו פטורים בתפילה, משהו אחר, כי זה תורתו אמנותו. אין לנו היום תורתו אמנותו. אדם לא יכול לפתור את עצמו מתפילה, מקריאת שמע, בגלל תורתו אמנותו. יש שאלה באחרונים, היה רב ראשי לירושלים, הגאון הרב משאש. זכר צדיק לברכה. הוא מספר בספר שלו, מעשה בחכם אחד, שהיה מפלל לאט לאט, מילה במילה, והיה לו מניין בכנסת של, בשכונה שלו, שפעלים בעלי בתים ככה מהר מהר מהר. האם החכם הזה יכול לפלל ביחידות? מי זה חכם הזה? כנראה על עצמו. הוא לא כתב שזה עצמו, כן? אבל כנראה על עצמו. הוא שמה כבר מדבר על תורתו אמנותו, לא תורתו אמנותו. המסקנה שלו הייתה, שאם זה באמת עושה בשביל כוונה בתפילה, אז הנה חלם, יכול לפלל ביחידות. זה יחיד הוא פרסומו הכתוב. כולם כמו הרב משאש, יכולים לכוון כל התפילה. מי שכמו, בבקשה, שיפנה ביחידות. מי יכול לכוון כל התפילה, מילה במילה, לא רק עד מגן אברהם, או ברכת מודים, אלא כל התפילה כולה, לכוון פירוש המילים. לא צריך אותו מזה. אבל לשים לב, כל התפילה, מי יכול לעמוד בדבר הזה? לכן היום אי אפשר לפתור את עצמו, אדם שיגיד, אני תורתו אמנותי, ואז אני אפנה לו שאני לומד, בני עמודי, אני אפנה שמה. הוא כתב, הרמשש כתב תשובה הזו, ליחיד ופרסמו הכתוב. אבל הנה חינם, צריך, אין לנו היום תורתו אמנותו. לפי זה, זכרת התורה, צריך אדם להקשיב. לא יכול לעשות. כותב בשבילי הלקט, כותב, שלא רק באמצע קריאת התורה, כיוון שנפתח ספר תורה, גם בין עולה לעולה, אסור לדבר דברי תורה. ראינו את זה אצל מרן, זכר צדיק לברכה. היה יושב לידי אחי, לא משנה איזה אח, היה יושב לידי אחי בקריאת התורה, ובין גברה לגברה היה מבין איתה מוח, מבין לי כל מיני דברים, והרב היה עושה לו ככה ביד, ככה. אבל מה אתה רוצה, בין גברה לגברה? זה הוא לא ראה בית יוסף. בית יוסף כותב מפורש, אפילו בין גברה לגברה, כיוון שנפתח ספר תורה, יותר אסור לדבר. לא דברי תורה ולא שום דבר. מה שאפשר, בין עולה לעולה, יעיין בספר, בשקט. לא ידבר עם חברו, אלא יעיין בשקט. ייקח איתו למשל ספר תורה תמימה. זה ספר יפה. כל מדרשי חז"ל, הפרשה הזו למשל, פרשת משפטים, תענוג, מי שיראה, זה תורה תמימה, כל המאמרי הגמרא, הגמרות על הדבר הזה, כל פסוק ופסוק, דברים נפלאים. בין עולה לעולה, בפרט הם עושים מי שברך אצל החב"ד, לא יודע מה היום, אני פעם, אני זוכר, היו עושים כל מי שעולה, מי שברך לרבה, היו עושים. לא יודע אם גם היום עושים, אז הרבה, מי שברך לעולה, מי שברך למשפחה שלו, מי שברך לרבה, אם יש מפטר למישהו, עושה לא מזון להשכבה, זה ביטול תורה, כל זה. לכן, בין עולה לעולה, אדם ייקח ספר ויעבור צד, חבל הזמן, ייקח אותו ספר ההלכה, אבל ברגע שנפתח הספר תורה, אסור לדבר שום דבר. אפילו בין עולה לעולה, כמה צריך להיזהר, אבל צריך להזהיר את הציבור בנחת. אני זוכר לפני 40 שנה בערך, יותר מ-40 שנה, מרן הגיע פעם ראשונה, זה היה שנת תפשין למדלת. חודש ניסן, תמשין המדלת. הרב הגיע לניו יורק, שערי ציון, ובחזרת השרץ, איזה רעש היה שם. קריאת התורה, איזה רעש היה שם. והיה חסידי הציבור כל פעם, דופק, משתיק אותם, אחרי כמה שניות, עוד הפעם רעש. היה נורא והיום. לפני 45 שנה היה רעש גדול. שמע, אחריי כל רעש גדול. היום ברוך השם השתנה. היום תלכו שם, תראו איך כולם מקשיבים. לא היום, כמה שנים כבר ברוך השם. השתנה המצב, כולם מקשיבים, שומעים ספר תורה, שומעים את החזרה, אכשור תורה. הדבר הזה אכשור תורה. והיה איזה חכם אחד באמריקה, הוא היה צועק על גבירים שנוברים באמצע החזרה. היו מסכנים מתביישים. גבירים גדולים, מחזיקים את עולם הישיבות. אבל נדברים באמצע החזרה. תיקח אותם אחר כך, תעיר להם, קח אותם משרד, דבר איתם יפה. כתוב בשולחן ערוך, סימן קוף דלת. מי שמדבר באמצע חזרה, גוערים בו. רק כתוב בשולחן ערוך. הוא קיים את זה כפשוטו, ככה בתמימות. כתוב גוערים בו. גוערים בו, היה גוער, עושה ככה. היו קם פעם אחת, זה קם איזה עשיר אחד גדול, בניו יורק, קם וצעק על הרב הזה, אתה שופך דמים אותה, מה אתה רוצה? ביזה אותו. באמת, הוא עשה שלא כרגיל. לא צריך ככה לפני כולם לצעוק עליהם. צעק על זה, צעק על זה, צעק. מרן, מעולם לא צעקה ככה, הוא על הבנים שלו, אבל לא צעקה, לא צעקה אף פעם ככה אנשים, כשנדבר, אולי עשה ככה, שיהיה שקט אולי. אבל הוא היה ממש היה צועק על הבעלי בתים, בסוף הוא עזב בסוף, הוא לא רב קהילה, כן? אני מדבר על העבר, היה פעם רב קהילה. ואני שהייתי שם בניו יורק, ראיתי את זה, אחר כך הלכתי איתו בדרך, אמרתי לו, נראה לי מוזר מה שקודו ככה צועק על זה וצועק על זה, זה דבר, מה זה? כתוב שחל האור. גוערים בכוונה במשרד, אחר כך. קח אותו למשרד, דבר איתו יפה, תגיד לו, צריך להקשיב, כל אמין זה כך וככה זהובים, דבר איתו, ספר לו סיפורים, כמה חשיבות של עניית אמין, אבל למה לפני כולם? האמת, כתוב, נוח לאדם שפיל עצמו בכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים, נכון? הגמרא מספר את הסיפור הידוע, מכירים רבי חנינא בן דוסא, אדם יפיל עצמו בכבשן האש, ולא יעליב את חברו. כותב הרמב״ם, בפרק ז' מלכות דעות, איזה חילוק יפה. היום בישיבות יש משגיח קטן, משגיח גדול, לפעמים המכת צועק על הבחור, למה אתה מגיע מאוחר? הוא לא, כבוד הרב, אתה צועק עליי לפני כולם, קח אותי בצד, אתה שופך את דמי, אתה עובר עכשיו מה שכתוב, יפול אדם כבשן האש ולמין חבר רבים. מורה בכיתה, יש לו תלמידים בגיל 13, בגיל 12, יש לו תלמידים, לפעמים משובבים, מפריעים, מי ששובב חכיחת מלחם גדול, כמו רב תנאיבשיץ, יחכם גדול. ומפריעים לו באמצע הכיתה, בא המורה וצועק עליהם, יבזה אותם. לא מכות, מכות חכיחי בצוהר, אסור. אלא וצועק עליהם, כן, גוער בהם. איך הוא מעליב אותם? מותר להעליב ככה ילדים? יש ילדים קצת פקחים. כבוד הרב, איך אתה מעליב אותי? מותר להעליב אותי? ופה לכבשן האש למלחם הרבים. שיפתח לו רמב״ם. פרק ז' מלכות דעות, כותב הרמב״ם, הנמילה בן אדם לחברו, נוח שיפול בכבשן האש ולא יעליב את חברו, ובן אדם למקום מזהירים אותו פעם אחת, ואם הוא לא שומע, מחרפים, מגדפים, מקללים אותו, אם הוא לא שומע פעם אחת, אם מכו ויסחו, הוא יכול לעשות מה שרוצה, יכול לקלל אותו, אם הוא לא שומע פעם אחת, זה הרמב״ם כותב מפורש, זה חילוק גדול בין בן אדם לחברו לבין בן אדם למקום. לכן זה מה שהיום בשיבות מעירים או באמצע חזרה, זה לא העניין של ההלכה. ההלכה אולי מותר, הנה חינמי, באדם למקום. ומה תועלת? אתה יודע להוכיח? אין איתנו מי שיודע להוכיח היום בדורנו. אומר החפץ חיים, היום בדור שלנו, מדבר לפני 100 שנה, כל שכן בזמננו. מצווה להקדים שלום בכל אדם, אפילו לחינוני, תקדים לו שלום. אפילו שימצא בלי כיפה, ויענה לך אחר כך שלום, בלי כיפה יענה לך שלום. ויקרא לו השם שלום. אומרת הגמרא ברכות, שמו של הקדוש ברוך הוא נקרא שלום. תוספות קודים בסוטה, שזה רק כינוי בעלמה. זה לא ממש שם השם. יש הדנות, יש אלוקים, יש שמות של הקדוש ברוך הוא, ויש כינוי. השם עושה שלום במומר, נקרא, ויקרא לו השם שלום. זה כינוי, זה לא שמו. ולכן אם הוא אמר שלום, ענה לו בשלום בחזרה בלי כיפה, אין בזה איסור. לפרט שיש מחלוקת. יש אומרים, אסור להגיד שם השם בגילוי ראש, דווקא בעמידה, ב-18, עולם האצילות. אבל לברך שכל נהיה דברו בלי כיפה, אין בזה איסור. מחלוקת. ההלכה לא כך. סימן צדי א', מרן כותב, אסור להזכיר אפילו שם השם, ברכה סתם, להזכיר בגילוי ראש. אבל אותו אחד שענה לך שלום, צריך אותו ספק ספקה. אולי שלום זה נקרא שם השם ממש, ואולי מותר להגיד שם השם בגילוי ראש, אם זה לא תפילת העמידה. ולכן, ראוי להקדים, אומר החפץ חיים, אפילו שהוא חינוני, מחלל שבת פרהסיה, תקדים לו שלום. ואת תוכיח אותו, שאין איתנו מי שיודע היום להוכיח. הוכיח תוכיח את עמיתך, היום בדורנו, אין מי שיודע להוכיח. קשה מאוד להוכיח, כשאתה רואה שרייך סרורים, אתה רואה ראשי השלטון חינוניים, חלל שבת, ראשי ערים וכדומה, מה יעשה הנער ולא יחטא? מה אתה רוצה ממנו? למה הוא לא יחטא? רואה כל החברים שלו, כל השכונה שלו בהרצליה, כולם שם ככה מתנהגים, מה יעשה ולא יחטא? אין איתנו מי שיודע להוכיח. לכן, אותו אחד שהיה צועק עליהם, זה בדורנו, רק כזה לא עושים. כמו שאמרתי, ייקח אותם בצד, אפילו שלפי ההלכה, יש מקום להגיד עליו, על החכם הזה. אבל מבחינת ההנהגה, לא ההנהגה טובה. מרן לא היה עושה ככה. אני לא זוכר שמרן צעק על אנשים, לא זוכר, הרב צעק על אנשים פעם, זה, בעולם לא צעק על אנשים. ההנהגה של הרב היה עם ציבור בעלי בתים, באיזה ממש בכפפות משי. אני לא זוכר שהוא צעק פעם, לא רק על אמצע החזרה, סתם, כל ההנהגה של הרב. איזה הנהגה הייתה לו, איך היה קרב את האנשים. לא לחינם, הרב ככה הקים עולה של תורה, את הציבור הספרדי שהרב עשה. לא לחינם עשה את זה. כל בכפיים, מראה פנים שהיה לו. היה נותן דרשות, אני זוכר, לפני 40 שנה, 50 שנה, בפורת יוסף, היו נוערים הדרשות שלו. היו נוערים. פעם אחת היה קצר בפורת יוסף, לא היה חשמל, באמצע הדרשה נפסק החשמל. אדמו"ר מגור, ישראל אלתר, הוא היה עומד בבניין ליד פורת יוסף, וראה שכאילו השיעור, הדרשה של הרב מסיק, שלח מיד את השליח שלו, הרב חנן ישיף, עליו השלום, שלח אותו, לך תגיד לרב, שיבוא פה, יגיד את הדרשה. עברו כל הציבור בפורת יוסף, לגור, ועמד דרשה, וגם חסידי גור עם השתי המילים, כן, שמעו את הדרשה. חרב שהיה לו את המתק לשון, שידע לקרב, צריך ללמוד מהרב, אדם הולך אצל החינונים, עד הרבה. אני הייתי ביום חמישי, באיזה מקום הייתי, והיה שם הציבור מעורב. היה חלק דתיים, והיה חלק חינונים, לגמרי. והלכתי שם. חלה אמרו לי, אל תלך לשם. יש שם ציבור, יש שם חלק לא דתיים. יש שם חלק דתיים, יש שם חלק רבנים, ויש שם חלק גם לא דתיים. גברים, נשים, אתה רואה שם נשים ישוב בלי ידיים, היו לא דתיים, אבל זה פנו אליי שאני לא אלך ששם. אמר אליי, אני רב ראשי, אני חייב בזכות הרבים, צריך ללמוד ממרן, איך שמרן קרב. הלכתי שם, ומה דיברתי שם? מה? זה דברי תעוררות, דברי חיזות, תכירו את התורה שלנו, תקים מדבר של אופי צורים, תראו מה זה התורה שלנו. אם אחד חילוני יישב, ישמע, יחשב מחמחותיים, קודם כל זה מוריד את נפס השנאה, קודם כל. מוריד את ההשפעה של התקשורת, של מה שמסיתים כל היום נגד הדת. זה מוריד קצת. דבר שני, מי אחד מחתיים, ישמעו משהו, אולי יחזרו בתשובה. כל אחד שיש בידו לקרב, עד הרבה, זה השיטה, לקרב ולא לרחק. טוב, אני חוזר בחזרה. כל זה הסתעפתי שאמרתי לגבי 10, בחלל שבת נצטרך, לא מצטרך, המסקנה ברורה. חזור בחזרה לפרשת זכור. אמרנו שכל התורה כולה, הקריאה בתורה כל השנה כולה למסקנה דרבנן. הבאנו ראיה מהראש. לא כמו שכתב הריטב"א, הסמ"ג, הרשב"ץ, הבית חדש. כל אלו כתבו שזה מדאורייתא כל השנה. ההלכה לא כדבריהם. אלא ההלכה שבאמת זה דין דרבנן. פרשת זכור, דעת רוב ככל הראשונים, שזה דאורייתא. ככה סוברים רבנו אברהם, חמיב של הראב"ד, בעל ההשגות. יש לו ספר, ספר האשכול, ספר האשכול, שם מחבר אותו רבי אברהם. מי זה חתן שלו? גם כן רבי אברהם. מכאן מוכיחים שחתן, חתן, יכולים לקחת חתן ששמו כשם חמיב. בסדר? שמו כשם חמיב. הנה, זה היה הראב"ד בעל ההשגות. חמיב היה אבינו אברהם, ספר האשכול. הוא לא הוסיף לו שם, לא אברהם חי ולא שום דבר. קרא לו ככה. היום נהגים ככה, פחדים, אז מוסיפים שם. לא לחם, בגיל 50 מוסיפו לו שם, אלא לחתן. עשה מי שברך בספר תורה, שיתרום חי שקלים, ואז יוסיפו לו, פלוני אברהם חיים שתרם כך וכך וכך. יוסיפו לו שם. אבל זה רק חומרה שאנחנו ככה נוהגים לחוש לרבי יהודה החסיד. אבל מעיקר הדין לא צריך, הנה רואים, ספר האשכול, קראו לו רבי אברהם, חתנו היה רבי אברהם. ספר האשכול כותב מפורש, שקריאת פרשת זכור, זה דאורייתא. תוספות, כמו שהזכרתי, תוספות הראש, תוספות רבי יהודה החסיד, גם כן תוספות צ'אנס, הראש, פרק שלישי, מסכת ברכות, קצת נברכים, גם כותב כך, וגם ברכות, בדף ממזיין המדבט שפיכל הזכרתי, גם אשמע כך. הסמג, הסמג, הרשב"א, ספר החינוך, תמת הדשא, רוב הראשונים סוברים שקריאת פרשת זכור זה דאורייתא. יש מי שרצה להגיד שהרמב״ם סובר זה דרבנן. למה? בספר המצוות, בסוף, הרמב״ם מונה 60 מצוות הכרחיות. תפילין, זה הכרחי כל יום. 60 מצוות, קידוש, הבדלה, 60 מצוות הכרחיות. הוא לא מונה שם פרשת זכור. רצו להגיד שהרמב״ם סובר שפרשת זכור היום בזמננו זה דרבנן. אמנם בתרי"ג מצוות, הרמב״ם מנה אחד מתרי"ג מצוות, מצוות עשה, לזכור את אשר עשה לך עמלק. זה אחד מתרי"ג מצוות. אבל למה הוא לא מנה את זה 60 מצוות הכרחיות? רצו להגיד שזה היה בזמנם, מצוות עשה. היום בימינו, סחרי בא מבין כל העולם כולו. אתה יודע מי זה היום עמלק? אנחנו לא יודעים מי זה עמלק. כתוב שלא מקבלים גרים מזרע עמלק. יבוא אצלנו היום אחד מגרמניה וירצה להתגייר, מה נגיד גרמניה לא לקבל אותם עם העמלקים? מי אמר לך שם עמלק? יש לשער כל האכזריות שהם עשו בשואה האיומה, שרגו 1.5 מיליון ילדים, עוד קרוב ל-5 מיליון אנשים, איזה אכזריות. יש לשער שמסתמה הגרמנים הם עמלק. אבל אתה יכול להיות בטוח בזה? הרי סנחריב בא מבין כל העולם כולו, אולי הרוסים, אולי הפולנים, גם הפולנים עשו שואה, נכון? אולי הם גם כן עשו עמלק, אתה לא יודע מי זה. לכן היום בימינו, מי שבא להתגייר באמת, קיבל עליו מצוות, כל המצוות כולם, לא משנה מאיפה הוא מגיע, מפולין, מגרמניה, מרוסיה, מארצות ערב, לא משנה, מקבלים אותו. אפילו שלא מקבלים גרים מזרע עמלק, אתה לא יודע מי זה. אומר הרמב״ם, מאחר סנחריב בבית העולם כולו, בשביל מה תזכור את עמלק? כל המטרה זכור את עמלק, והיה בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך, תמחה את זכר עמלק. זה המטרה. עכשיו, נניח עכשיו הניח מכל אויביך, למשל. נו, נוכל לדעת מי זה עמלק? נבוא נהרוג אותו? איך אפשר להרוג? אנחנו לא יודעים מי זה עמלק. לכן היום בימינו, בפרשת זכור, לא נוהגת. לכן הרמב״ם לא הביא את זה בתוך 60 מצוות הכרחיות. לא הביא את זה. ככה יש מי שרצה להגיד. אבל זה לא מוכרח. קודם כל, יש סתירה ברמב״ם בהלכות מלכים, משמע לא כך. מה שצריך להגיד, הרמב״ם, תראו, כל ה-60 מצוות הכרחיות שהוא מנה, כולם מצוות שמתקיימים ביחיד. קריאת שמע, תפילין, יחיד. לא משנה, חולה, לא מרגיש טוב, עושה קריאת שמע ביחידות, קורא בבית שלו, מתפלל לבית שלו. גם תפילין, אדם לא נמצא בכנסת, מניח תפילין, אתה שיחיד. הוא לא דיבר על מצוות שנעשות בציבור. כל ה-60 מצוות, תעברו תראו ספר המצוות, כולם מצוות של יחיד. פרשת זכור זה נאמר בציבור. וביארנו שעקרו חכמים דין דאורייתא, שלא יוצאים ידי חובה אלא כן בציבור. לכן הרמב״ם לא מנה את פרשת זכור. אבל לעולם הרמב״ם סובר שפרשת זכור זה דאורייתא. היה איזה אחד שהביא ראיה מהרמב״ם, איזה שמעתי 60 מצוות, והביא ראיה שהרמב״ם סובר שהיום בימינו לא נוהג. זה לא ראיה. לפי מה שפירשתי, זה פירוש יפה. נשווה את הרמב״ם מדעת רוב הראשונים. מרן בשולחן ערוך פוסק להלכה כדעת רוב הראשונים בסימן תרפ"א ובסימן קמ"ו. מרן כותב שכמו דעת רוב הראשונים, קריאת פרשת זכור זה קריאה מדאורייתא. לכן שליח ציבור, רב של בית כנסת, לפני קריאת פרשת זכור צריך לדפוק, אבותיי, לכוון. מצוות צריכות כוונה, הצבא מדהורייתא, הזכור את עמלק, שיבוא משיח צדקנו, יבוא אליהו נביא, ויגלה לנו מי זה עמלק, נבוא ונהרוג אותם, שם חודש הבריחו שחיתת, חילו חימו, ונהרוג אותם, מצוות עשה דהורייתא. היום אנחנו לא יודעים מי, אבל לזכור את עמלק, גזרה על המת שהשתקח כל 12 חודש. עוברת שנה, אז האדם אחר כך ישכח את עמלק. לכן כל שנה בשנה קוראים את פרשת זכור כדי לזכור את עמלק. המצוות צריכות כוונה לכוון. יש ספר ערוגת הבושם, אחד מרבני הונגריה, לפני בערך 100 שנה, הוא כותב שפרשת זכור לא צריכים לכוון לשם מצווה. מה המצווה היא לזכור? אתה קורא את פרשת זכור שעשה לך עמלק, אתה זוכר, גמרנו. למה צריך לכוון? לכן לא צריך לכוון, איך הוא כותב. כל שכן, שלא צריך להגיד לשם ייחוד לפני כן. למה? כי אני כל המצווה לזכור, אני זוכר את עמלק. והמחרונים, שנה ברורה, כף החיים ועוד, משמע לא ככה. משמע שזה כמו כל המצוות כולם. יש הבדל בין זוכר את עמלק כסיפור בעלמה, הוא זוכר את הסיפור של עמלק, או בין זוכר את עמלק השם מצוות עשה שהתורה ציוותה אותי לזכור את עמלק. לכן, כמו שאמרתי, לדפוק על השולחן, אבותיי, לכוון, לתת את החובה של פרשת זכור. שומע משמיע יחדם מכוונים. הקורא בתורה מכוון על הציבור, והשומעים יכוונו לצאת ידי חובה. כמו כל מצווה שאדם חייב, קידוש, הבדלה, כל כיוצא בזה, אחד מקדש, כל בני הבית יוצאים. גם כאן, אחד קורא פרשת זכור, כל בני הבית יוצאים. המורה אומרת, זכור שעשה לך עמלק, אחר כך כתוב, לא תשכח. לא תשכח, זה שכחת הלב. מה אני מקיים זכור? זכורה זה כפל. זכור, אל תשכח. הווה אומר, בפה. צריך אדם שיקרא פרשת זכור, בפה. בפה, אפשר בעל פה, בלי ספר תורה, כתוב זאת, זיכרון בספר. צריך שיהיה מתוך ספר תורה. מה זה ספר? זה קלף, ודיו. הרי גמרא למדה שמגילת אסתר צריכה קלף, זכרים ונעשים. עתיה זכירה, זכירה. פה כתוב זכרים ונעשים. פה כתוב זכור עשה עשה עמלק. מה שם כתוב זיכרון בספר? גם כאן בספר. אז למדנו מגילה מזכור. הפשוט לגמרא, שפרשת זכור צריך לקרוא מתוך ספר תורה. השליח ציבור קורא מתוך ספר תורה, בסדר. הציבור כולו מקשיב ויוצא את החובה מדין שומע כעונה. אני שמעתי, לא קראתי מתוך ספר תורה, איך אני יוצא את החובה? אלא זה החידוש ששומע כעונה. כל הדינים שיש למברך, לקורא, עובר לשומע. כאילו הוא קרא מתוך כלב, כאילו הוא הוציא מפיו. הוא רק שמע, הוא לא הוציא מפיו. אבל הוא שמע מהשליח ציבור שהוציא מפיו, כאילו הוא הוציא מפיו. בחבדת, מהר"ן כותב תשובה על זה, יש הרבה אנשים שנותנים שיעורים, ואני אחר כך רואה בדפים שלהם, לוקחים הכל מחבדת, והם לא מזכירים שזה מחבדת, חבל, צריך להזכיר שזה מחבדת, הנה אני מזכיר. בחבדת, הרב מביא בשם אדמו ממונקאץ', שכותב, היה גאון עצום, לפני קרוב ל-100 שנה, שהוא כותב, כל הציבור צריכים להגיד מילה במילה, פרשת זכור, עם השליח ציבור. זכור בפה, לא תשכח בלב. איפה בפה? שמעת מה שליח ציבור, זה באוזן, לא, לא בפה. לכן כל הציבור כולם יגידו בפה מילה מילה מה שליח ציבור. זה כותב אדמו"ר ממונקאץ', מנחת אלעזר. בא הרב בחווה דעת ומקשה עליו. מה כל הציבור יגיד מילה במילה? יש להם חומשים, אין להם ספר תורה קלף. אז איך הם אמרו את זה? אמרו בפה, מצוין, אמרו בפה. בפה מתוך חומש. צריך שיהיה תורת זיכרון בספר, צריך שיהיה ספר תורה. כל אחד יכול לקרוא בספר תורה, מי שעולה בתורה, כמה לידיו יכולים לבוא להסתכל על ספר תורה. וכל הציבור, ציבור גדול בפרט, לא יכולים לקרוא כולם בתוך הספר תורה. אז איך יוצאים מדי חובה? מהפוך, אתה מגרעת נתן. ברגע שהוא קורא בעצמו כל אחד ואחד, הוא מגרעת. איך צריכים להגיד? שומע כעונה לכל הדינים, שאני שומע מהשליח ציבור כאילו קראתי בפה. לא רק בפה, כאילו קראתי מתוך כלף, קראתי. גם מקרא מגילה, קראה על פה, לא יצא ידי חובה. מי שיקרא כל מגילת אסתר יודע בעל פה, לא יצא ידי חובה. מעשים בכל יום. כל הציבור שומע מקרא מגילה, וכי לכולם יש מגילת אסתר כשרה, כל אחד קיבל ירושה מגילת אסתר, אין להם מגילה, יש להם חומש. בספר שמות, בסוף, יש שם את מגילת אסתר, מקשים מתוך החומש. חומש ועל פה זה אותו דבר. צריך שיהיה מתוך כלף. הוא קורא מתוך חומש, לא מעין כלום. הוא מקשיב. השליח ציבור קורא את המגילת אסתר. הוא קורא את זה מתוך כלף. וכל הציבור כולו שומע. איך יוצאים את החובה? זה יכולה כראה על פה. תוך החומש לא מועיל. צריך לתוך כלף. אלא מה אתה אומר? כוחנו להגיד שכל הדינים שיש לקורא, זה עובר לשומעים. השליח ציבור מברך על המגילה, הוא קרא מתוך קלף, קרא, הוציא בפיו, כל הציבור כולו. הנה גם לגבי קידוש, זכור שבת הקדושו, נאמר בדיברות הראשונות, אחר כך נאמר, שמור, בדיבור אחד נאמר הוא, שמור נאמר שבת הקדושו. מה זה שמור? כמנה בלב. מה זה זכור?
עכשיו התחיים, שיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף.
כל חי תמיד.